אנחנו בפרשת דברים גם, ואנחנו בפרק ג' פסוק י"ב. אנחנו בספר דברים, פרק ג' פסוק י"ב. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מהרוער אשר על נחל ארנון בחצי הר גלעד וערב, נתתי לראובני ולגדי, ויתר הגלעד וכל הבשן המלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה, כל חבל הארגוב לכל הבשן, הוא יקרא ארץ רפאים. איך מכונה עבר הירדן המזרחי בכתוב? הארץ הזאת. שיגו לב, כן? פסוק ב', אני עוד פעם חוזר, י' ב', כן? ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא. כלומר, עבר הירדן המזרחי נקרא הארץ הזאת, ולא נקרא, כמובן, ארץ כנען. מהי ארץ כנען? עבר הירדן המערבי. עבר הירדן המזרחי נקרא הארץ הזאת. מאיפה לקוח הביטוי הארץ הזאת? איפה מצאנו אותו עוד מקודם? לא, בלך לך. בלך לך כבר מצאנו. כן? תודה רבה. לזרעך אתן את הארץ הזאת. ביום ההוא קראת השם ברית למור, את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, כשאומרים הארץ הזאת מתכוונים לשני עברי הירדן, כשאומרים ארץ כנען מתכוונים לעבר הירדן המערבי בלבד. בסדר? אז זה המשמעות של הארץ הזאת, שזה כולל את עבר הירדן המזרחי. למה הנפקמינה אם זה ארץ כנען או הארץ הזאת? מצאנו בספר בראשית, אני מזכיר את זה מדי פעם, שתי בריתות. יש ברית בפרק תדוו, יש ברית בפרק י"ז. הברית בפרק תדוו נקראת ברית בין הבתרים, והשנייה בפרק י"ז נקראת ברית המילה. בשתיהן הנושא שמובטח באותה הברית הוא ארץ ישראל. אלא שבברית בין הבתרים מובטחים שני עברי הירדן, בעוד שבברית המילה מובטחת ארץ כנען בלבד. מה זה אומר? שיש שני אופנים של פעולה של עם ישראל בארצו. אופן אחד שהוא בהתכנסות בתוך הקודש פנימה, וזה ארץ כנען. יש אופן אחר שהוא פעולה על כללות האנושות, שזה ברית בין הבתרים. אני יודע בוודאות שיש כאן בכיתה, על השולחנות, מספיק ספרים לכולם. מדוע אין לך ספר? קח ספר. הנה, יש פה ספרים כמה שאתה רוצה. אחד יספיק לדעתי. כן, מה אתה אומר? כמה מזרח מהירדן מה? כמה מובטח לנו מהעבר המזרחי? אז אני מבין שאתה שואל כמה מובטח לנו מהעבר המזרחי. זאת השאלה? יפה. כמו כל דבר בהלכה, זה שנוי במחלוקת. כן, אבל בפשטות, בתורה, בכמה מקומות, כתוב עד נהר פרת. אבל המילה הזאת עד נהר פרת היא מאוד לא ברורה, כי עד איפה בפרת, איפה לאורך הפרת, איפה זה נפגש, מה עם עמון, מואב ואדום, שהתורה אומרת במפורש שלא לכבוש. קיצור, הסתבכנו. בסדר? טוב. למשל, יש תיאוריה, שיטה, אתה נכון, של הרב ישראל אריאל באטלס, הוא כתב אטלס ארץ ישראל, משהו כזה. שם הוא טוען שמה שהתורה אומרת עד נהר פרת, הכוונה הפרת עד השפך שלו במפרץ הפרסי. כן? ככה הוא טוען. זאת אומרת שלפי שיטתו של הרב ישראל אריאל, צריך לכבוש את כל, כל צפון המדבר הערבי, עד כווית. שם צריך לכבוש, כן? פחות או יותר, כלומר זה משהו יותר. לא, לא, לא לכבוש את עיראק, אבל לכבוש, לפי שיטתו, עד נהר פרט, כשהפרט הוא הגבול. כן? מה? אז יסתכל על המפה. בסדר, עכשיו. יש דעות אחרות, ודבריו של הרב ישראל אריאל, עם כל זה שהוא תלמיד חכם גדול, אינם נראים לעניות דעתי. מסיבה פשוטה, מובא בראשית רבה, יש שאלה, עד היכן היא בבל? ושמה, בראשית רבה מביא שתי דעות, מציין שתי נקודות שנמצאות בצפון הפרט. משמע שעד אותה נקודה שבצפון הפרט, זה הפרט שמדברת עליה התורה, ולא מדרום לזה. כן? ככה טענתי, במיוחד שיש קושי גדול. אם באמת יש לכבוש את כווית, אז מה עושים בדרך עם מואב, אדום ואמון? אומר רב ישראל אריאל, זה מובלעות. קצת קשה לקבל את המושג של מובלעת. בפשטות, המדבר הגדול הוא הגבול של ארץ ישראל. המדבר, ולא כל המדבר כולו. אבל... מה? מה? עד איפה מה? עד איפה יוצא מה? של מה? זה יוצא באזור צפון סוריה, שם באזור שם. לא. טוב, אני רואה שאין ברירה. אני צריך לצייר מפה. הבעיה היא שגם אם אני אצייר מפה, מאחר ואין לי כאן נתונים מדויקים, כמו שכדי לצייר מפה, זה יהיה מפה בערך. טוב, אז נא להכיר מה שיש כאן. זה ממש ממש לא פרופורציונלי, אבל מה לעשות? יש פה מקום שקוראים לו מואב, מקום שקוראים לו עמון, ויש פה ארץ אדום. בסדר? זה, התורה אמרה, את זה לא כובשים. נוסף על כך, יש פה נהר שקוראים לו פרת. עכשיו, התורה אמרה לכבוש את כל האזור הזה, עד נהר פרת. בסדר? זה עבר הירדן המערבי, פשיטה. עכשיו, מה שניתן על ידי הרב ישראל אריאל הוא שצריך לכבוש ככה. בסדר? זה החילוף. עד כאן ברור? אז זה לא מדויק יוצא, כן.
קיבלתי את הדיוק מהארץ הזאת. משה רבנו מדבר על המקומות שכרגע נכבשו על ידו.
כן, אבל אני אומר שהביטוי הארץ
הזאת, זה לא קשור לארץ הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ולדוד.
אפשר להגיד שמשה רבנו מתכוון לארץ שעכשיו הוא עומד בה, שעכשיו נכבשה, ולכן הוא קורא לו הזאת. קורא לה הזאת. אף על פי כן, אנחנו רואים שהביטוי הארץ הזאת הוא ביטוי לא מקרי בספר בראשית. ומכוון לארץ שהובטחה לאברהם. עכשיו, מכיוון שמשה צריך להצדיק מדוע הוא כבש ארץ שאיננה ארץ כנען, אז הוא משתמש בביטוי הארץ הזאת, כנראה לא באופן מקרי, אלא באופן אסוציאטיבי. זה מתקשר לנאמר בבראשית. מובן? בברית בין הבתרי.
אבל כדיבר הרב, יוצא שיש ארץ כנען שזה
התקשר. הארץ הזאת שזה התרחבות, נכון. יפה. זאת אומרת שמשה היה לו כוח לממש את החזון הגדול של הארץ הזאת. מה שאין כן, יהושע, שיש לו יכולת לכבוש את ארץ כנען בלבד. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. לתקופתנו. תלוי, אנחנו הצלחנו לכבוש חלק קטן מעבר הירדן המזרחי, רמת הגולן, מהירמוך וצפונה. זה מה שהצלחנו, זה לא רע. כי עצם זה שיש לנו רמת הגולן, זה אומר שיש לנו שייכות מסוימת לחזון של ההשפעה האוניברסלית. מובן? או לא? כן. האם רמת הגולן שאני מדבר עליה, לא ידעתי שיש רמת הגולן אחרת, אבל טוב, האם רמת הגולן היא סוריה המוזכרת במשנה? תשובה, לא. מה? סוריה, זה אומנם באמת לא קשור, אבל סוריה זה אזורים אחרים לגמרי. דמשק, למשל, בטוח שייכת לשם. בסדר? למה שחזל קוראים סוריה. כן. עכשיו, יש כמה סוגים של סוריה, יש ארם נהריים, ארם צובה, ארם דמשק. וכאן אנחנו נכנסים להרבה הרבה שאלות. כן. כי הרי, אם צריך לכבוש עד הפרט, הרי דמשק זה לא עד הפרט, זה בתוך. אז למה זה נחשב לא לארץ ישראל? אז מכאן, זה מהווה ראיה שמה שהתורה אמרה, שצריך לכבוש עד הפרט, כוונתה בארץ כנען, באזור הזה. ולכן האזור שמצפון ברמת הגולן ואילך, הוא הנקרא אצל חז"ל סוריה. בסדר? עכשיו יש גם סוריה מעבר לפרט, מה שנקרא ארם נהריים. זה נקרא ארם נהריים, וזה נקרא סתם סוריה. כל זה כלול במושג סוריה בחז"ל, וכאן האזור הזה עד הפרט הוא שייך לארץ כנען והלבנון. ארץ הכנעני והלבנון עד הנער הגדול מהפרט. אם כן, פה בפינה הזאת זה נקודת המגע עם הפרט. הוא כנראה המקום שמכונה פרשת מסעי בשם חצר עינן. שגם על זה יש הרבה מה להתווכח. בסדר? טוב, כן.
איזה נחל זה מזרח הפרט?
מה זה, הנהר השני? קוראים לו חידקל. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
זה נושא מאוד יסודי, השטח של ארץ ישראל.
נכון.
למה? התורה מה שהיה לבח פתוח למחלקות, לפרשנויות.
אתה אומר ככה, זה נושא מאוד יסודי. הגבולות של ארץ ישראל. אז מדוע התורה השאירה את זה כל כך פתוח? אני אשאל אותך שאלה. האם בשר בחלב זה נושא כל כך יסודי? זה מאוד יסודי. אז למה התורה נתנה את זה למחלוקות? עוף בחלב, לפי רבי יוסי הגלילי מותר, לפי חכמים אסור. דגים בחלב, יש אוסרים, למרות שזה תמוה מאוד. וגם לגבי ציצית, האם כסות לילה חייבת בציצית או לא? אני כל לילה מתעטף בסדין ואני לא שם בו ציצית. לדעת רבי יהודה אני עבריין, מצוות עשה לשים ציצית גם בכסות לילה. אין? איך התורה נתנה סדרים כאלה לעשות? אז בכל דבר יש מחלוקות. נו, נולדנו אתמול. כן, אבל נו באמת, כל דבר יש מחלוקות. אפילו יותר מזה, מי כתב את שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה? משה או יהושע? מחלוקת. אתה רואה, פה שאלה מהותית שנוגעת להלכות תורה מן השמיים. יש לך מחלוקת לגבי שמונה פסוקים האחרונים שבתורה. בסדר? טוב.
העניין שדוד המלך כבש את סוריה לפני שהוא כבש את ארץ ישראל, זה נוגע למה שהרב אמר לאוניברסליות, לא
להתעסק בו לדורסליות. לא, 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 לא.
שהעובדה שאנחנו
בחלק
מעבר הירדן, זה
אומר שצריך
בד
בבד. לא. אני חוזר על שאלתך. האם הטענות על דוד המלך שכבש את סוריה לפני שכבש את ארץ ישראל, האם זה נוגע לזה שלא צריך להתעסק באוניברסליות לפני שעוסקים בעצמנו? זה לא. כי מה שאני אמרתי זה כך. היסוד האוניברסלי הוא שייך לעבר הירדן המזרחי, שאת זה בכל מקרה צריך לכבוש בלי קשר לסוריה. אהו. כן. ההתעסקות בסוריה זה ההתעסקות עם הקוסמופוליטיות, למה שמבטל את היסוד הלאומי. מה שאין, כלומר, יש פה לחלק לגימל הבנות. יש ההבנה הלאומית, מצויה אצל כל העמים, גם אצל היהודים יש נטייה לאומית. הנטייה הלאומית אומרת, אכפת לי מהיהודים. הנטייה האוניברסלית אומרת, אני אכפת לי מהיהודים ושהיהודים יקרינו על כל העולם כולו. זה הנטייה האוניברסלית, זה חשוב מאוד. וזה קשור להפרש שבין כנען לבין נבר ירדן המזרחי. אתה איתי? ויש נטייה שלישית, הנטייה הקוסמופוליטית, שהיא באה לבטל את הזהות הלאומית, באה להמיס אותה, לבטל את ערכה, וזה סוריה. הבנת? לא, זה השיטה של נחור. הייתה, כפי שלמדנו כשהיינו, למדנו ספר בראשית, איפה הייתה כשלמדנו בראשית? כשלמדנו ספר בראשית, למדנו שיש הפרש בין שיטת נחור לשיטת אברהם. גם נחור וגם אברהם רצו לתקן את העולם כולו, כי הם היו בני בניו של עבר, והעבר רצה לאחד מחדש את הקרע של האנושות. ויש שתי שיטות איך עושים את זה. השיטה של נחור היא שצריך להפוך לארמי, כלומר להשתלב בתור קהילות פזורות בתרבות הכלל אנושית, ומתוך כך להשפיע בלי היסוד הלאומי. כן, זה למשל הרמן כהן גם היה בכיוון כזה. הרמן כהן התנגד לציונות, ושהוא אמר שהציונות תבטל את המגמה של תעודת ישראל הכלל עולמית. זה השיטה של נחור. לעומת זה אברהם נאמן לשיטה של הקדוש ברוך הוא, שאומר לו אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול, ומתוך כך ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז יש פה שלוש טריטוריות. טריטוריה אחת לאומית, השנייה אוניברסלית, השלישית קוסמופוליטית. זה מתואר יפה פה.
נחור אברהם ושרה.
מה?
נחור אברהם ושרה.
נחור, הרן.
אברהם.
מה אתה רוצה?
אמרנו הקוסמופוליטי נחור, האוניברסלי אברהם.
ואת אומר לאומי שרה. יפה. נחור אברהם ושרה. יפה. ראשי תיבות, נש, נש קונטרול. שרה היא היסוד הלאומי, גרשת בין העמה. כן. מה?
איך הטריטוריה בדיוק עוזרת לנו לתקן את העולם?
איך הטריטוריה מתקנת את העולם? פשוט, האדם הוא תוצר של האינטראקציה בינו לבין הטריטוריה. כלומר, הארץ מחנכת אותנו למשהו. כמו שלמשל, אדם נשוי, דווקא הוא מתקשר לאישיות פרטית, ודווקא מתוך כך הוא יכול לפעול על החברה. לפעול על החברה. כלומר, אתה המשפחתי הופך להיות יסוד לפעילות כלפי חוץ. אז אותו הדבר, יש אינטראקציה מיוחדת, תלוי מי מתחתנים. אז אם מתחתנים עם ארץ כנען, מקים שורשים, מקים שורשים לאומיים. אם מתחתנים גם עם עבר ירדן המזרחי, אז יש מגע, שמת לב, עם עמים אחרים, עמון, מואב ואדום. מה שאין כן בארץ כנען עצמה, אין מגע כזה. לא, 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 אני אסביר לך. פה, רק שנייה. בהתחלה נכבשה, כשמשה כבש את ארץ סיחון ואוג, הוא לא תכנן לשים שם את שני השבטים וחצי. הוא לא תכנן. אז מה הוא רצה שיקרה פה? מה משה חשב שיהיה באזור הזה? שיהיה אזור חיץ, נכון? כלומר, אומנם יהיה פה אמון, מואב ואדום, אבל כל האזור הזה בעצם יישאר ריק. כל זה יישאר ריק. עכשיו, משה סבר אם כן שכל 12 השבטים ייכנסו לארץ כנען. אז הם יהיו פה, נכון? 12 שבטים. מה יש מצד מערב?
ים.
בים אין אף אחד. מה יש מדרום?
מדבר.
מדבר. במדבר אין אף אחד. מה יש פה מצפון?
יער.
יער הלבנון, שבאותם הימים היה בלתי מיושב ובלתי חדיר לבני אדם. ופה, מצד צפון, יש מגע קל עם ארם. בסדר? עם ארם. זאת אומרת, שלפי שיטתו של משה, עם ישראל היה צריך להיות בתוך בועה. מה שביקשו שני השבטים וחצי המטה, זה בעצם לבוא במגע טריטוריאלי וכלכלי עם אומות אחרות.
אבל היום יש תקשורת, יש אינטרנט, בכלל לא משנה.
היום אתה אומר, יש תקשורת, יש אינטרנט. יפה מאוד. כך שאנחנו לא צריכים לכבוש את כל העולם כדי להשפיע על כל העולם. זה דבר נפלא. כן? פעם, למשל, רצינו להשפיע. בוודאי, כי זה הארץ שלנו. זאת אומרת...
נכון להיום, אנחנו יכולים להשפיע גם עם מדינה, שהעולם גלובלי.
נכון, היום יותר קל, אתה צודק. כלומר, גם אם נתעכב בכיבוש עבר הירדן המזרחי, יש לנו כבר אפשרות של השפעה לעולם. השאלה היא, מה חינך אותנו להשפעה הזאת על העולם? מה שחינך אותנו זה עבר הירדן המזרחי. היום אנחנו צריכים אותו מסיבות אחרות. בשביל השראת השכינה. זאת אומרת, מה? בסדר. השראת השכינה תביא גם להשפעה גדולה של תיקון עולם. כלומר, ככל שאנחנו יותר חוזרים אל מחוזות שבטנו, כך אנחנו חוזרים גם יותר אל זהותנו. כשאנחנו חוזרים אל זהותנו, יש לנו יותר מה לתרום לאנושות. מובן? טוב, בבקשה. מה ההבדל בין קוסמופוליטי לבין אוניברסלי? שאלתך מניחה שההסבר שנתתי לזה לא מספק אותך. מה לא שמעת? אני אמרתי אותו עכשיו. לא יכול להיות שלא שמעת. אלא כנראה שאתה לא מסכים עם מה שאני אמרתי. מה? זה לא יכול להיות. אם לא הקשבת, אז זה לא בסדר, אז אני לא צריך לחזור על זה. אם לא שמעת, אז אני לא בסדר. או תגיד שלא הבנת. אני דיברתי על זה. אני הסברתי כך. שהמגמה האוניברסלית היא ההנחה שהלאומיות היהודית משפיעה על כל העולם כולו. האוניברסליות פירושה, יש לאומיות יהודית, והיא משפיעה על העולם כולו. עד כאן ברור? כן. הקוסמופוליטיות היא עמדה המבטלת את הערך של הלאומיות. האומרת שלא צריך לטפח שום לאומיות, אלא צריך להשפיע רעיונות על העולם מתוך פזורה גלותית. זו השיטה פזורה גלותית. זאת השיטה של נחור לעומת השיטה של אברהם. האם אני אמרתי את זה? אז למה אתה לא מסכים?
לא, אני לא מסכים, אבל אני מסכים, כן, אתם מבין, אבל שלושה דברים, הוא לא
ראית שיש... אמרתי שיש לאומיות.
אבל אמר, דבר מסוים, אני זוכרת על זה לאומיות, אחרי זה אוניברסלית,
אחרי זה קוסמופוליטית. נכון. אמרתי שהלאומיות זה מה שאנחנו מקבלים בארץ כנען, כמו הכנענים אגב. האוניברסליות זה מה שאנחנו מתחנכים אליו דרך עבר הירדן המזרחי, ואמרתי שסוריה נושאת בקרבה את הממד הקוסמופוליטי, דהיינו המורשת הארמית. הארמית הייתה בימי קדם השפה הבינלאומית של הפקידות וכל האימפריות. מה זה אין אף אחד? לא, אנחנו מתיישבים שם. שני השבטים וחצי המטה התיישבו באותו חלל שבהתחלה משה רצה להשאיר ריק. מה אנחנו מקבלים באותו חלל? אנחנו מקבלים כמה דברים. א', מרעה לצון. זאת אומרת, יש שם התרחבות כלכלית. ב', יש לנו מגע ממלא. גם טריטוריאלי וגם כלכלי, עם אמון, מואב ואדום. אנחנו באים לידי מגע עם עמים שרחוקים מאיתנו מבחינה מסוימת. שהרי הם לא יבוא אמוני ומואבי, יקל השם עד עולם. לא, כי זה מגע לאומי איתם. כי זה מתוך הארץ שלנו. לעומת סוריה, שהיא מהווה אופציה מסוג אחר לגמרי. סוריה תמיד הייתה ארץ מעבר לצבאות. כלומר, אין קביעות בארץ הזאת. זאת ארץ ללא ליקוד של של הזהות. מובן? ללא ליקוד של הזהות. כלומר, אם תשאל את עצמך מה מאחד את האוכלוסייה הסורית לאומה אחת, לא תמצא שום דבר. האם, מה?
בעצם אנחנו כיום מקיימים גם שיטת אברהם, ומתוך זה גם שיטת נחור.
לא, שיטת נחור אומרת... כן, שיטת נחור באה לידי ביטוי בגלותיות היהודית.
מקיימים גם שיטת אברהם וגם שיטת נחור.
תלוי מי. יש חלקים של העם שהחליטו להצטרף אל התוכנית של אברהם, קוראים לזה הציונים, ויש חלקים של העם שהחליטו לממש את השיטה של נחור, קוראים לזה יהדות קוסמופוליטית.
ויש חלקים של אברהם שבעקבות מימוש נחור
כשהיינו בחוץ לארץ, אז היינו אנוסים להתנהג כשיטת נחור. מובן? טוב. האם נכון יהיה לנסח את מדרגת שיבתנו אל הארץ בדורות האחרונים, התחלת דגאולה, כמדרגת ארץ כנען, לקראת השתלמות לעתיד לארץ ישראל? אפשר, אבל יאמר שבכל זאת כבר עכשיו זכינו במידת מה לבחינת ארץ ישראל, הארץ הזאת, על ידי למשל רמת הגולן, שהיא בעבר הירדן המזרחי, אף על פי שזה חלק קטן של עבר הירדן המזרחי, אבל זה מראה את שייכותנו לייעוד האוניברסלי. האם נכון יהיה לומר שכיום אנו דרים בארץ כנען, כיוון שלא כל ארץ ישראל ברשותנו? במידה מסוימת כן, אבל יש לנו חבל ארץ, ארץ הגולן, שהוא בעבר הירדן המזרחי, אמנם הוא קטן, אבל הוא מהווה בכל זאת סימן לשייכותנו לממד האוניברסלי. יש פה עוד שאלה למעלה. לא, הייתה שאלה למעלה. למה מחקת אותה? השאלה השלישית, מחקת, טוב, אני אעשה. כן. הלאומיות זה הקשר של האדם עם עמו ואדמתו.
אז בעצם יש הרבה לאומיות, זה לא רק עם ישראל מהאדמה שלו ומעמו.
נכון. כל העמים שואבים מעמם ואדמתם. אלא שכאן יש נקודה כואבת. יש איזה מין מתח פנימי אצל העמים בין שתי מגמות שהיום רגילים לכנות אותם שמאל וימין. זה לא בדיוק המשמעות המקורית של המושגים האלה בפוליטיקה, אבל היום, וידעת כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה, כי ים כשעורף אתה. דברים, פרק ט', פסוק ו'. זה נכון, זה ציטוט מדויק של הפסוק, כל הכבוד.
עכשיו... אני רוצה להגיד שגם פה זה ארץ הזאת.
הארץ הטובה הזאת. כן, יש הבדל בין הארץ הזאת לבין הארץ הטובה הזאת. הגמרא אומרת שעבר הירדן המזרחי לא נקרא הארץ הטובה, ולכן לא מביאים משם ביקורים. בסדר? אז לכן זה לא ראיה. הטובה הזאת זה נאמר על כנען. בואו נחזור, איפה היינו? לאומיות, כן, שמאל וימין, שמאל וימין. אני אגיד את הדברים בצורה מוקצנת קצת, ואפילו קצת שטחית, אבל זה כדי שהדברים יהיו ברורים. האופציה הלאומית, אם לוקחים אותה עד הקצה שלה, הופכת להיות פשיסטית. מה זאת אומרת? היא אומרת ככה, אני אוהב את עמי, ואני אוהב את אדמתי. ולכן, אני שונא את כל השאר. כי אם אני ממקד את כל כוח האהבה שיש לי בנקודה המרכזית, אז אין השאר, יש רק הנקודה הזאת. העמדה ההפוכה היא העמדה, אני נקראת היום שמאלנית, למרות שבמקור זאת לא המשמעות של המילה הזאת, שאומרת, אני קוסמופוליטי, זאת אומרת, אני שייך לעולם כולו, לכל העמים, לכל הארצות, אני אזרח העולם. כן, קוסמופוליטס פירושו אזרח העולם ביוונית. ובשיטה הזאת אם אני אוהב את כל השאר, באופן קיצוני, התוצאה היא, אני שונא את עמי ואת אדמתי. כלומר, זה המחיר שצריך לשלם או לפה או לשם. עכשיו, במציאות, הדברים הרבה יותר מרוכחים, יש נואנסים לדבר הזה. רוב בני האדם יגידו, תשמע, אני אוהב את העולם ואני אוהב את עמי. אני אוהב את כל הארצות ואני אוהב את ארצי. ככה זה פחות או יותר אצל רוב האנשים. אבל יוצא שאין פה התמסרות מלאה לאחת הנקודות, ואז האדם קרוע בסופו של דבר. והפתרון לבעיה הזאת מצוי בעם ישראל. בעם ישראל, הלאומיות שלנו היא מלכתחילה קיימת לשם תיקון העולם. מאחר וענייננו לתקן את העולם, ככל שאני משתרש יותר בזהות הלאומית שלי, אני אוטומטית הופך להיות אוניברסלי. דוגמה לדבר, אברהם אבינו שינה את שמו מאברהם לאברהם, נכון? למה אומר, מה אומרת התורה, למה קוראים לו אברהם? אברהמון גויים. אתה שייך אל כל האנושות, אתה הופך להיות אוניברסלי. מתי? כשמצווים אותך לעשות ברית מילה. וברית המילה היא המבדילה אותך פיזית מכל שאר האנושות. כלומר, דווקא ההבדלה מאפשרת לו למלא תפקיד כלל אנושי. מובן? זאת אומרת שאצלנו אין סתירה פנימית, כלומר אין צורך לבחור בין שתי אהבות. אהבת העולם מחייבת אותנו לאהוב את עמנו. ואם אני לא אוהב את עמי ואת ארצי, אני פוגע בעולם, זאת אומרת, אני פושע כלפי האנושות. יש לפעמים כמה אנשים שמבינים את זה. פעם אני זוכר, שמעתי איזה כומר פרוטסטנטי אחד, שכאשר היו דיבורים על מסירת רמת הגולן, אתם יודעים מה זה רמת הגולן? זה חבל ארץ בעבר הירדן המזרחי. אז היו דיבורים על מסירת רמת הגולן, אז הוא מאוד כעס. הוא אמר ברדיו, כשאתם מוסרים את רמת הגולן, אתם פוגעים בי. כי הנביאים שלכם, שהם גם הנביאים שלי, אמרו שצריכה להיות מלחמת גוג ומגוג. ולפי הכתובים, המלחמה הזאת תהיה בגולן. אם אתם מוסרים את הגולן, אתם גוזלים ממני את מלחמת גוג ומגוג. ככה הוא אמר. כן? זה באמת. אם אנחנו אחראים על האנושות, אז זה מחייב אותנו גם לשמור על ארץ ישראל. זוכר שפעם באו לכאן זוג של בני נוח, מטקסס. דיברו פה במחלקה לדוברי אנגלית של מכון מאיר. אז זוג בני 50 בערך, איש ואישה, בני נוח, שדיברו עם מבטא טקסני כבד, שאפילו לדוברי המחלקה, לדוברי האנגלית של המחלקה היה קשה להבין, אבל אפשר להבין, something, savoir, משהו כזה. אז הם אמרו, שא' הם מאוד מתרגשים מזה שהם מבקרים בישיבה, זאת פעם הראשונה בחיים שלהם שהם פוגשים תלמידי ישיבה וכו' וכו'. והם אמרו, תראו, אנחנו באנו לבקש מכם שני דברים, אתם, עם ישראל, תעשו שני דברים שהם חשובים לנו. בבקשה, תשמרו מצוות ותשמרו על ארץ ישראל. זה מאוד חשוב. כן, כי זה חשוב לנו. טוב. אז מה, אם כן, המשמעות הנכונה, המקורית, של התפיסה השמאלנית? מה פירוש המונח שמאלנות? טוב, השמאלנות במקור זה שייך לשיטה כלכלית, שלמרקסיזם במידה מסוימת, הנטייה לראות את העולם כזירה של מאבק בין מעמדות וכדומה. כן, מה?
סליחה, מה הגדרה של בני נוח?
בני נוח זה גויים שרוצים לקיים שבע מצוות בני נוח ולקבל השפעה מעם ישראל. יש הרבה כאלה. טוב, הרב הזכיר מספר פעמים שהנבואה פסקה מהעולם. מה משמעות המשפט שניתנה, לא כותבים בטט, בבקשה, הנבואה לשוטים? הכוונה שפסקה הנבואה, ולכן היום השרידים שלה מצויים אצל השוטים. יש פה שאלה למעלה, אם אפשר לקבל אותה. שלום כבוד הרב, סיל הרמאה et la langue juive de Torah Tassod, l'araméen n'est pas une langue universelle. Qui, dans ce cas de Haran, qui représente le cosmopolitisme, Todarabah. Donc, je pose la question. איך אתה אומר שהארמיות זה השפה הקוספופוליטית, ולא זה השפה של תורת הסוד היהודית? אז זה דווקא לא מתאים. תורת הסוד זה משהו ממש פנימי, סופר פנימי. ארמיות, קוסמופוליטיות, זה שייך לעולם כולו. אז איך אתה אומר את זה? תשובה. תורת הסוד היא התורה של התת מודע של הזהות העברית. והתת מודע של הזהות העברית הוא תת מודע קוסמופוליטי. שהרי ככה התחילה המשפחה של אברהם אבינו. יצאה מארם. אם כן, הרקע של המחשבות שלנו זה ארמית. ולכן כשאנחנו רוצים לגלות את מה שמסתתר בתוכנו, אנחנו אומרים את זה בשפה הארמית. טוב, כן.
לומר
לך את האמת, זאת שאלה שלא שייכת לשיעור כעת. ולכן, לצערי הרב, לא אוכל להתייחס אליה, אפילו לא לחזור עליה. בסדר? כן.
דברים
כלפי גוש קטיף, זה אותו עניין? הרב
אמר שזה
יחס
לאוניברסליות מצד
דרום מערב. כן, 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 מצד כזה, נכון. כתוב שבספר תהילים שיש טענות על רגעי ארץ. מה זה רגעי ארץ? רגעי ראשי תיבות, רמת גולן, עזה, יריחו. טוב, אז איפה היינו? פסוק י"ד. יש פה עוד שאלה. האם הרב יוכל לחזור שנית במחילה? מה מבטיחה ברית בין הבתרים לעומת ברית המילה? יעיין לה כבודו בספר בראשית, פרק ט"ו, שם נאמר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת, את הקני ואת הכניזי ואת הקדמוני ואת הרפאים ואת הכנעני ואת האמורי ואת הפריזי ואת הגרגשי ואת החיטי ואת היבוסי. זה מה שכתוב בפרשת לך לך בפרק ט"ו. אם כן, מדובר על שני עברי הירדן עד הפרת. לעומת פרק י"ז, ששם נאמר, ותנה בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם ברית עולם, לתת לך את ארץ כנען לאחוזת עולם. אז אם כן, הברית בפרק י"ז נהיה על ארץ כנען בלבד. פשוט מאוד. טוב, הבה נמשיך בפסוק י"ד. יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגישורי והמעחתי, ויקרא אותם על שמו, את הבשן חוות יאיר עד היום הזה. ולמחיר נתתי את הגלעד. אני רק שואל, מתי יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגוב עד גבול הגישורי והמעחתי? לפני מה? לפני, לא לפני הירידה למצרים, אבל בשנים הראשונות של הנוכחות היהודית של בני יעקב במצרים. בסדר? יכול להיות, לא יודע. טוב. ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון, תוך הנחל וגבול, ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון והערבה, והירדן וגבול מכנרת, ועד ים הערבה, ים המלח, תחת אשדות הפסגה מזרחה. מה שנקרא פה כנרת, הכוונה כנראה צמח. כן, חוף צמח. מה אתה רוצה? כן.
הוא לא עבר בשלב
כלשהו למצוא נכונה. כפה לקח. טוב, תראה. אתה צודק, אבל תראה, זה נושא שהרחבנו עליו הרבה כשלמדנו בפרשת חוקת. איך, מה קרה בדיוק ליאיר בן מנשה, ומי זה היה וכו'. אז כאן אנחנו רק חוזרים על הדברים בחפיף. כן, בבקשה. טוב. רבנו, יש משמעות לאנגלית או שפה נוספת חוץ מהארמית ביחס אלינו? כן, האנגלית זה הארמית של היום. זה השפה הכלל אנושית. כל דבר היום כתוב באנגלית. אם אתה רוצה להיות מחובר לעולם, זאת השפה שאתה צריך להכיר. בדיוק כמו שבימי קדם, היו צריכים לדעת ארמית כדי להסתדר בפקידות הפרסית. כן, בבקשה.
למה כתוב ריבה
גם ים הערבה וגם נקרא ים המלח? לכאורה היה מספיק להגיד אחד משניהם. יכול להיות שהיינו חושבים שים הערבה זה ים סוף, אולי. אבל אם היית אומר ים המלח בלבד, אז היית חושב שזה... לא יודע, לא יודע. לא יודע, כל דבר אני יודע. כן, אני אמרתי את זה. ועצב אתכם בעת ההיא למור, השם אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחיכם, בני ישראל, כל בני חיל. זה נאמר לבני ראובן וגד, רק נשיכם ותפיכם ומקניכם, ידעתי כי מקנה רב לכם, ישבו בעריכם אשר נתתי לכם, עד אשר יניח השם לכם ככם. וירשו גם הם את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן, ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם. ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא לאמור, עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. עד כאן ברור? טוב. ואת חנן אל השם, בעת ההיא למור. אז זה בעת ההיא, מיד אחרי כיבוש עבר הירדן המזרחי. השם אלוהים, אתה אחידות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. על מה הפסוק מדבר? על תקיפות, נכון? את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. כלומר, משה מדבר על הקדוש ברוך הוא בתור בעל מידת תקיפות. אבל לצורך זה הוא משתמש בשני ביטויים, כן? אדוני, אלוהים. עכשיו, איך הוא אומר את שני המילים האלה? את הראשון הוא אומר בשם אדנות, והשני אלוהים, שם הוויה. נכון? עכשיו, כשאני קורא את השני שהוא שם הוויה, אני קורא אותו אלוהים, אז זה גורם לי לקרוא את שם אדנות כאילו שזה שם הוויה. אז תסתכלו רק עכשיו ברשי. רשי כותב, השם אלוהים רחום בדין. זה באמת חידוש עצום. איך רחום בדין? אם היה כתוב י' כ' ו' כ' ואחרי זה א' למד ה' י' מ', הייתי מבין את רשי. רחום זה שם הוויה, מידת הרחמים. בדין, אלוהים. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שם אדנות ואחרי זה הוויה. יפה מאוד, זו התשובה. רש"י מתכוון רק לביטוי השני, שאלוהים, כשהוא בא כביטוי לשם הוויה, כשכתוב הוויה, אבל אומרים אלוהים, אז זה עצמו אומר רחום בדין. כי הרי הוויה זה רחמים, אלוהים זה דין. אז הביטוי השני, לא שם הדנות שבהתחלה, כן, הוא הביטוי לרחום בדין. זה מה שהתכוון רש"י לומר. בסדר? זה מתרץ את קושת הרמב"ן עליו. אגב, מה שלומר? אז זה מה שאני מסביר. הרי מה משה רוצה? משה רוצה לרקח את מידת הדין. אז לכאורה פשט הפסוק הוא קשה להבנה. אם משה מתכוון לרקח את מידת הדין, הוא לא היה צריך למלא את כל הפתיחה שלו בביטויים של מידת הדין. לכן רש"י מחפש איפה הרחמים בתוך הדין הזה. לכן הוא אומר תסתכלו, רש"י זה ממש מדהים, איך הוא אומר. להראות את עבדך, פתח להיות עומד ומתפלל. אף על פי שנגזרה גזרה. כן, אחר כך אומר, את גודלך, מה זה גודלך? זו מידת טובך. אחר כך, ואת ידך, זו ימינך שהיא פשוטה לכל באי עולם. החזקה, מה אומר רש"י, מה זה החזקה? שאתה כובש ברחמים את מידת הדין החזקה. אשר מאל, אינך דומה למלך בשר ודם שיש לו יסים, יועצים וסקן תדרין הממכין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מידותיו. אתה, אין מי שימחה בידך, הייתי מחול לי ותבטל גזירתך. תראו איך שרשי הוציא את כל הפסוק הזה מפשוטו. מה, תגידו, אני מאשים את רשי שהוא מפרש שלא כפי הפשט? לא, רשי אומר את זה בעצמו. אחר כך אומר, ולפי פשוטו, סימן שעד עכשיו זה לא לפי פשוטו. ולפי פשוטו, אתה אכילות על להראות את עבדך, מלחמת ציחון ועוג. כן? זאת אומרת, יש, איך לומר, כפפת ברזל, אבל יד של משי. כן? משהו כזה. כלומר, בתוך הדין מסתתרים רחמים. זה מה שרש... זה ככה... עכשיו, רשי צודק בדרשה הזאת. כי השאלה היא, מה התכוון משה לומר כשהוא הזכיר את מידת הדין? הוא התכוון להזכיר, הוא בא לבקש בקשה, סימן שהוא מתכוון לרחמים המסתתרים בתוך הדין. שמעתי פעם בשם רב שהמלאכים לא מבינים ארמית. האם יש לכך מקור? התשובה היא, כן. בבקשה. מה זה שם הדנות שבהתחלה? זה, למה, אז רשי לא פירש את זה. אז למה רשי לא פירש שם הדנות? כי זה מובן. מה זה שם הדנות? זה לא. שאדם מקבל את התנותו של הבורא. הרי מתי, איך אנחנו פותחים את התפילות שלנו? אדוני שפתי תפתח. מה אומר רשי בספר תהילים פרק נ"א על הפסוק הזה? מחול לי. כיוון שאני מקבל את התנותך, אני כבר מסולק מן החטא. כיוון שאני מסולק מן החטא, אני יכול לבקש רחמים. כן, בבקשה.
למה מרים רב אומר אין הרצון עליו, ופה הוא מתחנן ומתפעל בארץ?
למה על מרים הסתפק באל נא רפא נא לה ופה מפלל באריכות? תשובה, כי אצל מרים זה הספיק. פשוט מאוד. כן.
אבל הוא לא היה בטוח שזה הספיק.
מה, במרים הוא לא היה בטוח? עובדה, זה עבד.
זה עבד שם לא.
עובדה, אם זה לא היה עובד, היה מפלל עוד. זה כבר ההסבר שלך. יכול להיות, אבל אני התבקשתי לתת הסבר, אז זה ממני ביקשו. כלל גדול, אני אגיד לך משהו, כשאני נותן שיעור, על כל שאלה, יש לי בטח לכל אחד פירוש. ואז אפשר לצאת 15 פירושים, אנחנו לא נתקדם.
למה אני
חצי למה
שפונה פה לחמוש בדין? למה
חצי לרחמים? למה הוא לא פונה לחצי לרחמים? כי מידת הדין בטוחה. הרי מה עובד כאן? מידת הדין. מידת הדין מתוחה על משה, וגם מידת הדין פועלת בעולם לכבוש את ארץ כנען. ודווקא משה הראה חוסר יכולת בכיבוש ארץ כנען, כי הרי הוא אמר, השם יילחם לכם. זוכר, בתחילת הפרשה, שהוא אמר, אל תדאגו, לא צריך לפחד מהכנענים, כי השם יילחם לכם. ועל זה הוא נפסל. לכן, דווקא כשמידת הדין מראה אי התאמה של משה לכניסה לארץ, משה צריך להתפלל על הרחמים. למה הוא אמר השם יילחם לכם? הסברנו, כשהתחלנו ללמוד את פרשת דברים, שמשה, כשראה שהעם מפחד מן המלחמה עם הכנענים, הציע להם שיהיו ניסים. לכן הוא אמר, השם יילחם לכם. ככה הסברנו. ככה הסברנו. כן. נכון. נכון. אני חוזר, כן. אתה אומר ככה, ששמעת ממני, ואכן באמת שמעת נכון, שכל מקום שבו רש"י נותן שני פירושים, משמע שכל פירוש לבדו לא מספיק.
לא מספיק או לא...
לא, ששני הפירושים נצרכים זה לזה. זאת אומרת ש... למשל, רש"י אומר, התחיל במדרשו, זה משהו מדהים. רש"י צריך להגיד, לפי פשוטו כך, ומדרשו כך. וכאן רש"י התחיל במדרשו, ואחר כך לפי פשוטו. כן, כי מה מתכוון רש"י לומר? ודאי שזה היה לפי פשוטו. אבל מה התכוון משה? לכן צריך להתחיל מהכוונה. בסדר? כי זה תפילה. כן? בתפילה, הדבר הראשון שעולה בתפילה, לפני הקדוש ברוך הוא, זה מה שאדם מתכוון, לא מה שהוא אומר. לכן רש"י אומר, קודם כל, מה משה התכוון, ואחר כך, מה הוא באמת אמר לפי פשוטו. כן. זה כלל גדול בדבר אחר. כן? כשרש"י אומר דבר אחר, כך וכך. מה מתכוון רש"י כשאומר דבר אחר? זה הצד האחר של מה שאמרתי בהתחלה. למשל, דוגמה, מאוד בולט, בפרשת בשלח. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז אומר רש"י, מה זה חמושים? אין חמושים, אלא מזוינים. כלומר, עם נשק. זה הפירוש, כלומר, כשאומר, אין חמושים אלא, הכוונה שזה הפירוש היחיד. זה המשמעות שכמלו, אז היית צריך להגיד. חמושים, פירוש אחד, מזוינים, פירוש אחר, כך וכך. רש"י אומר, אין חמושים אלא מזוינים. אחר כך רש"י אומר, דבר אחר, אחד מחמישה. מה עבדת עליי? אלא הכוונה של שניהם. מה זאת אומרת? שרק אחד מחמישה היה מוכן לקחת איתו נשק. זה מה שזה אומר. זה שני הפירושים, הם נכונים. מה?
יותר מהיום.
כן, אחוזי גיוס. אתה יודע? צריך לבדוק. טוב.
איך משה רוצה לראות את הרחמים
שמסתתרים בדין? כי הוא מאמין באמונת הייחוד. הוא יודע שהשם אחד. ולכן, כיוון שהשם אחד, המידות מתאחדות. לכן לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא פועל בדין מוחלט, כמו שלא ייתכן שהוא יפעל ברחמים מוחלטים. לכן, כיוון שמידת הדין מתוחה, משה מחפש את הפתח של מידת הדין, של מידת הרחמים. זה מה שרש"י אומר, אכילות להראות את עבדיך, פתח להיות עומד ומתפלל, אף על פי שנגזרה גזרה. בסדר? טוב, אגב, יש למשה טיעונים, כן? ברנה ואראה את הארץ הטובה, כלומר, יש למשה רבנו טיעונים בעד כניסתו לארץ, זה לא סתם, כן? העברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנות. שימו לב שכל פעם שדובר על עבר הירדן המערבי, מוזכר הביטוי טוב, הארץ הטובה. מה שאין כן עבר הירדן המזרחי שלא נאמר עליו טובה. העברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנות. למה הוא מתכוון? מה זה ההר הטוב הזה? מה? הר הבית, כן, ירושלים. והלבנון, אומר רש"י, זה בית המקדש. אבל, תודה, לכאורה זה לא הפשט, כן? הפשט זה, ההר הטוב זה ארץ כנען, כלומר יהודה והשומרון, והלבנון זה הר הלבנון, יותר מצפון, נכון? אבל, ההר הטוב הזה, שזה רכס הערים של יהודה והשומרון והגליל, הרכס הזה יש לו לב. ההר הטוב הזה זה ירושלים. והלבנון, נכון, זה שם. אבל למה משמש הלבנון? לבנות את בית המקדש. נכון? הרי מאיפה בא הלבנון? מאיפה בא את המקדש? מהלבנון. כן.
הטוב הזה ישב גם באשקלון, אשדוד, עזה. כמו שקשור, שרק...
לא הבנתי את השאלה.
הטוב הזה...
נכון.
אשקלון, אשדוד, פלישתים, מה שקשור.
כל זה זה חלק מכנען, לא? מה?
סבירות שלו, אולי גם בתקופת דוד.
למה זה סבירות שלו? תסתכל בספר בראשית, בפרשת נוח, כתוב, ויהי גבול הכנעני מצידון, בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה עד מה וצפויים עד לשה. אם כן, מפורש. שארץ כנען כוללת את עזה. וכן בפרשת מסעה. זאת ארץ כנען לגבולותיה, זה מגיע עד נחל מצרים. בין שתאמר שנחל מצרים זה הנילוס למרחיבים, או שזה ודי אל עריש למצמצמים, בתוך זה כלולים כל ערי פלישתים. כך שאינני מבין מדוע אתה אומר שזה לא מארץ כנען. וכן הרשב"ם בפרשת וירא. על ויהי אחר הדברים האלה, שאומר שהקדוש ברוך הוא כעס על אברהם על זה שהוא כרת ברית עם אבימלך ונתן לו את ארץ גרר, שהיא מארץ ישראל. נכון? וכן בספר יהושע, נחלת שבט יהודה כוללת את ערי פלישתים, את אשקלון, את עזה, את אשדוד. ולכן כל פעם שאני רואה מאמר תורני שמנסה לטעון שחבל עזה איננו מארץ ישראל, אני שואל את עצמי, מה מחבר קרא תנ"ך מימיו? מה? אתה יכול לישון בבית, הנה הוא אשדודי. כן. שלום לרב ולמכון. מדוע יהושע היה צריך לחלק את הארץ לשבטים על פי הגרלה? הרי כבר מצוין בתורה, אני לא מבין. מצוין בתורה איפה כל שבט יישב? לא. הלאה. למה בית המקדש נקרא על שם המקום שממנו לקחו את חומרי הבניין שלו? אותה שאלה? כן או לא?
כן.
יפה. התשובה היא משום שזה לא מקרי שחומרי הבניין באים משם. הלבנון זה החלק הגבוה של ארץ ישראל. המקום שנשאר בתארת בראשיתיות שלו. כן, הרי זה היה בימי קדם יער סבוך ובלתי עביר לבני אדם. ארץ הלבנון. כלומר, זה המאגר של הטבעיות המקורית. ולכן העצים באים משם. בסדר? ולכן גם נקרא לבנון שהוא מלבן אבונותיהם של ישראל. בכלל, עץ הארז, אם תשים לב, הוא עץ מיוחד מכל העצים, הוא עץ שאיננו נרכב, וגם שאיננו נאכל על ידי בעלי חיים ותרמיטים וכדומה. מה? לא. אז איפה היינו? כן. הברנה והראה את הארץ הטובה הזאת. אז מה בעצם בא משה למכור כאן? הוא צריך לבוא עם טיעונים. הוא אומר, אם אני אכנס, אני אבנה את בית המקדש. זה הכוונה. וכדאי לך, ריבונו של עולם, שאני אהיה זה שיבנה. כי אם אני בונה את בית המקדש, זה בית מקדש שלא יחרב. כי משה הוא מידת הנצח. זאת אומרת, כל מה שמשה עושה זה נצחי. גם התורה של משה היא תורה נצחית. לעומת תורת הנביאים, שהנביאים יכולים לתת רק הוראות שעה. לעומת תורת משה, שהיא נצחית. לכן אומר משה, כדאי שאני אכנס לארץ ישראל, אני אבנה בית מקדש כזה, ששום דבר לא יחריב אותו. לכן, כיוון שהוא נצחי, שום דבר לא מעכב אצלו. זה בדיוק העניין. הרי כל עם ישראל צריך את ארץ ישראל. משה יכול למות בחוץ לארץ, אפילו. כי הוא למעלה מן העולם הזה. אם אני לא נכנס לארץ ישראל, אין לי חיים. אם משה לא נכנס לארץ ישראל, הוא ממילא לא שייך לעולם הזה. הוא שייך לעולם הבא. אז לא קורה כלום. לכן שואלת הגמרא במסכת סוטה, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה הוא צריך. עכשיו, שאלת הגמרא לא מובנת. מה זאת אומרת מפני מה נתאבה? הברור שזה כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה, לא? הרי אנחנו אומרים, ועלינו לתוכה, ונאכל מפריה ונסבע מטובה. הרי איך אפשר לוותר על קדושת ארץ ישראל? מה, איזה מין שאלה זאת? מדוע נתאבה משה? אז השאלה היא, וכי לסבוע מטובה, הוא צריך. כל שאר העולם צריך, אבל הוא לא. כי הוא למעלה מן העולם הזה. או? ולכן משה יכול גם למות בחוץ לארץ, לא קרה כלום. אבל מה הוא אומר? חבל, חרם, לא? בית מקדש שיהיה חרב, אני אבנה אותו, תראה מה שיהיה פה. כן.
אם משה
רבינו מידת
הנצח,
כן.
הוא גאל אותנו ממצרים, למה זה לא גאולה נצחית?
זהו. אז אם משה גאל אותנו ממצרים, זאת גאולה נצחית, אז למה... לא, אם גאל אותנו ממצרים, והוא נצח, אז למה זה לא גאולה נצחית? כי לא הוא הכניס אותנו לארץ. מה זה גאולה? הגאולה כוללת גם השיבה לארץ. אז זה בדיוק מה שמשה אומר. אם אני אכנס עכשיו, גומרים את ההיסטוריה. עד כאן להיום. שלום.